השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יצאו עוד שיעורים לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ג' במסכת חגיגה. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א', נסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בפטורים ממצוות ראייה, כלומר עלייה לרגל והבאת קורבן ראייה, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בפטור של חרש, וגם בדרך אגב נעסוק גם בפטור של חיגר. בחלק השני, במאמר מוסגר, נעבור קצת למצוות הקל, וגם שם נראה כמה דרשות אגדת האגביות, ובחלק השלישי נעבור לפטור הבא, וזה שוטה. אז החלק הראשון לגבי פטור חרש. נזכיר שאתמול למדנו שמישהו גם חרש וגם אילם, הוא נחשב שאין בו דעת, והוא פטור מכל המצוות, גם מעלייה לרגל. מישהו רק או חרש או אילם, אז הוא חייב באופן כללי במצוות, אבל יש לו פטור מיוחד מעולת ראייה, כי יש היקש בין עולת ראייה לבין הקל, כמו שבהקל הוא פטור, גם בעולת ראייה הוא פטור. את זה ראינו אתמול. עכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד, מה המקור שבאמת בהקל הוא פטור, וסעיף שני, עוד דבר שלומדים מהקשר הזה בין עולת ראייה לבין הקל. אז סעיף ראשון, מה המקור שחרש או אילם פטורים מהקל? אז קודם כל בואו נקרא את הפסוקים לגבי הקל, נקרא בדברים למד א', פסוקים י' א' י' ב', כתוב, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, זה פסוק י' א', פסוק י' ב', הקל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם וכו'. אלה הפסוקים, ונשים לב לכמה ביטויים. בפסוק י' תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, ובפסוק הבא, למען ישמעו ולמען ילמדו וכו'. ועכשיו, למקור של הפטור, אומרת הגמרא, כתוב כאמור, למען ישמעו ולמען ילמדו, אז מלמען ישמעו אנחנו לומדים שחרש פטור, ומלמען ילמדו אנחנו לומדים גם שאילם פטור. איך לומדים מזה שאילם פטור? מה הקשר? אז בגמרא יש שני כיוונים. כיוון אחד זה שיש הנחה שמי שלא יכול לדבר, זה איכשהו פוגע גם ביכולת שלו ללמוד. זו ההבנה הראשונה, אבל על זה יש שתי קושיות. קושייה אחת מהמציאות, שהגמרא מספרת על שני אילמים שהיו נכנסים לשיעור של רבי, ורבי התפלל אליהם שיוכלו לדבר, ואז התברר שהם דווקא ידעו הרבה. קושייה שנייה אומר רבשי קצת בהמשך, אם אתה מניח שהסיבה שאילם פטור זה כי הוא לא יכול ללמוד, אז למה צריך לימוד נפרד לזה? הרי גם הפטור של חרש זה כי הוא לא יכול ללמוד, וזה כבר למענו, מלמען ישמעו, תלמד משם גם את אילם, כי גם הוא לא יכול ללמוד. אלא כנראה שבאמת אילם יכול ללמוד, והפטור כאן הוא מסיבה אחרת. וזה מוביל לכיוון השני, אומר מר זוטרה, אמנם כתוב למען ילמדו, אבל דורשים כאילו כתוב למען ילמדו. כלומר, רק מי שיכול ללמד אחרים, הוא גם חייב להגיע וללמוד במצוות הקל, ולכן אילמים שבדרך כלל לפחות לא יכולים ללמד אחרים, אז הם גם פטורים מלבוא ללמוד. זה הכיוון השני, ועד כאן הסעיף הראשון, מה המקור שגם רק חרש וגם רק אילם פטורים ממצוות הקל? סעיף שני זו דרשה של רבי תנחום, שהוא מעמיק עוד יותר את הקשר בין עולת ראייה לבין הקל. כלומר, אתמול אמרנו שכמו שבהקל חרש פטור, גם בעולת ראייה הוא פטור. עכשיו ברבי תנחום ומרחיב את הפטור ואומר שמהקל אנחנו לומדים שלא רק חרש גמור הוא פטור, אלא גם חרש באוזן אחת גם הוא פטור. ומה המקור? כי בהקל כתוב נגד כל ישראל באוזניהם לשון רבים. כלומר, רק מי שיש לו שתי אוזניים פעילות הוא חייב בהקל, וממילא גם הוא חייב בעולת ראייה, אבל חרש באוזן אחת פטור. זה רבי תנחום. זה הגמרא מקשה, הרי לכאורה זה כבר נצרך לזה שכל עם ישראל צריך לשמוע, כלומר לא מספיק להגיע למקדש, אלא צריך ממש לעמוד מספיק קרוב בשביל שיוכל לשמוע. עונה הגמרא, את זה לומדים ממילים אחרות באותם פסוקים, כלומר את זה שכל עם ישראל צריכים להגיע לומדים מנגד כל ישראל, את זה שהם צריכים לשמוע לומדים ממה שהזכרנו כבר מקודם, למען ישמעו, שלמענו מקודם שזה פרט לחרש, עכשיו גם נלמד שזה גם פרט למי שעומד רחוק ולא שומע, וממילא המילה באוזניהם פנויה, ולומדים את זה, את מה שרבי תנחום אמר, שלא מספיק אוזן אחת, צריך שתיים, וזה היה עיקר הסעיף השני, והגענו לאמצע עמוד א', ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו דרשה של רבי תנחום, נראה עוד שתי דרשות שלו, אחת קשורה ישירות למשנה שלנו, השנייה לא. אז הדרשה הראשונה בסוגריים היא קשורה לעוד פטור שיש במשנה, לעלייה לרגל, וזה חיגר, שכמו שראינו אתמול, שיש לו רגל עקומה, הוא לא יכול ללכת, ואומר רבי תנחום גם כאן, כמו לגבי חרש, שהפטור הזה הוא נכון לא רק לגבי חיגר בשתי הרגליים, אלא גם לגבי חיגר ברגל אחת. ומה המקור שלו? כמו שהזכרנו גם אתמול, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, הפשט זה כמובן שלוש פעמים תחוג בשנה, אבל דורשים, כאילו גם כתוב רגליים, שרק מי שיש לו רגליים, ואומר רבי תנחום, מכאן אני מחדש שני דברים. א', לא מספיק שיש יש לו רגליים, אלא גם צריך שהם יהיו פעילות, ולכן חיגר פטור, כמו שהמשנה אמרה, וב' כתוב כאן רגליים, לשון רבים, ולכן גם אם הוא חיגר רק ברגל אחת, גם בזה הוא פטור. זה רבי תנחום, ושימו לב, כאמור, שהוא בעצם מביא כאן מקור גם לעצם הפטור של חיגר, וגם לזה שגם אם זה רק ברגל אחת, הוא פטור. אבל על זה מקשה הגמרא, ושימו לב שהיא מקשה לא על החידוש השני ברבי תנחום, שגם חיגר ברגל אחת הוא פטור, אלא גם על החידוש הבסיסי יותר, החידוש הראשון, כלומר עצם הפטור של חיגר, שזה כאמור כתוב במשנה. מקשה הגמרא, איך אתה יכול ללמוד את זה מהמילה רגלים? כי אמנם נכון שהמילה רגלים אפשר לדרוש כאילו כתוב רגליים, אבל אולי מכאן ללמד רק את הבסיס שהוא בכלל צריך שיהיה לו רגליים. כלומר, אם אין לו רגליים, אלא יש לו קביים במקום, אז באמת הוא פטור. אבל חיגר שיש לו רגליים, רק שהם לא כל כך עובדות, מי אמר שאתה יכול ללמוד מכאן שהוא פטור? זו הקושייה של הגמרא, כששוב נדגיש, זה לא רק קושייה על החידוש הנוסף של רבי תנחום לגבי חיגר ברגל אחת, אלא זה קושייה על עצם המקור של הפטור של חיגר. זו הקושייה, ועונה הגמרא את עצם הפטור של מי שאין לו בכלל רגליים. את זה אפשר ללמוד ממשך הפסוק שכתוב שלוש פעמים בשנה ייראה וכולי. המילה פעמים זה גם פשט פעמים, three times, שלוש פעמים, וזה גם רגליים, כמו שעוד מעט נראה. וממילא, כשכתוב לפני זה שלוש רגלים, ששוב התורה מדגישה כאן רגליים, זה בלצמצם עוד יותר שגם גם מי שיש לו רגליים, ורק הם לא ממש פעילות, כלומר חיגר, גם הוא פטור, ועוד פעם, כיוון שזה בלשון רבים, אומר רבי תנחום, גם חיגר ברגל אחת הוא פטור. עד כאן הדרשה הנוספת הראשונה של רבי תנחום, רק בסוגריים עדיין צריך להשלים, מניין שפעמים זה גם כן רגליים, אז הגמרא מביאה לזה שני פסוקים, יש עוד, פסוק אחד זה בישעיהו כ"ו, תרמסנה רגל רגלי אני, פעמי דלים, אז פעמי זה כמו רגלי, כלומר צעדים. פסוק שני יותר מוכר בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים, כלומר הצעדים שלך יפים. אגב, רב דורש את זה על העלייה לרגל, שיפו רגליהם של ישראל כשהם עולים לרגל. בכל אופן יוצא שגם למילה רגלים וגם למילה פעמים, יש אותה דו משמעות, שזה גם שלוש פעמים, three times, וזה גם מלשון צעדים ורגליים. ומכאן למדנו שגם מי שאינו בכלל רגליים פטור, וגם מי שיש לו רגליים אבל הוא חיגר, וגם כל מי שהזכרנו במשנה שפשוט לא יכול לעלות ברגליו, גם הוא פטור, ועד כאן כאמור הדרשה הראשונה נוספת בסוגריים של רבי תנחום. הדרשה השנייה מאוד מוכרת ברבע התחתון של עמוד א', כשאחים של יוסף זורקים אותו לבור, כתוב והבור ריק אין בו מים, דורש רבי תנחום מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו א', מניין שחרש או אילם הם פטורים ממצוות הקל, ומשם כאמור למדנו גם לעולת ראייה, ב' למדנו מבאוזניהם שגם חרש באוזן אחת פטור בשני הדברים, ואגב זה ג' ראינו עוד שתי דרשות של רבי תנחום שגם חיגר ברגל אחת פטור, וגם והבורא כי אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו. זה היה החלק הראשון. החלק השני בערך 12 שורות לפני סוף עמוד א', מובא כאן בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו על מצוות הקל, נראה עוד דרשה על הקל, וזו דרשה של רבי לזר בן עזריה, כתוב בהקל, הקל את העם, האנשים והנשים והטף, והוא מסביר למה כל אחד בא, אז האנשים באים ללמוד, הנשים באות לשמוע, כי הרי אין להם מצוות לימוד תורה, אז הן שומעות תורה, והטף למה הוא בא, הרי הוא לא יכול לא ללמוד ולא לשמוע, הוא לא מבין כלום, אלא ליתן שכר למביאיהם. זו דרשה של רבי לזר בן עזריה, ועד כאן בעצם עיקר חלק הזה, אבל מסביב לדרשה הזאת יש סיפור מאוד מעניין, והדיון עליו ייקח אותנו כמעט עד סוף עמוד ב', וזה שמסופר שפעם רבי יוחנן בן ברוקה ורבי לזר בן חיסמה באו לקבל את פני רבי יהושע, כלומר באו לבקר אותו, כנראה זה היה ברגל, הם באו לפקיעין, ושואל אותם רבי יהושע, נו תגידו משהו, מה התחדש בבית המדרש? והם ניסו להתחמק, הם אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים, כלומר אנחנו לא לומדים חידושים מאף אחד אחר, אבל הוא מתעקש, אומר בכל זאת אין בית מדרש בלי חידוש, ומדיין שותקים, ואומר להם של מי היה התור לתת השבת שיעור, כי יש את הסיפור המפורסם בברכות כבזיין עמוד ב' שפיתרו את רבן גמליאל מהנשיאות והעמידו את רבי לזר בן עזריה ואז החסירו את רבן גמליאל ועשו שהם יעשו תורות, אז הם עונים לו שהשבת היה התור של רבי לזר בן עזריה, והוא שוב מתעקש תגידו מה הוא אמר, ואז הם סוף סוף אומרים לו את מה שרבי לזר בן עזריה אמר, והוא אמר שלוש דרשות. דרשה אחת זה מה שהזכרנו, לכן הסיפור מובא כאן לגבי הקל, ורבי יהושע מאוד מתלהב מהדרשה הזאת, הוא אומר מרגלית כזאת הייתה לכם ורציתם למנוע אותה ממני, זו הייתה הדרשה הראשונה. אחרי זה מספרים לו עוד שתי דרשות. דרשה אחת זה לגבי הפסוק בדברים כבזיין, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וכולי, והשם האמירך היום להיות לא לעם סגולה, יש פה איזושהי הדדיות, אנחנו מאמירים את השם והשם מאמיר אותנו, ודורש רבי לזר בן עזריה שמאמיר זה מלשון לעשות חטיבה אחת, אנחנו עושים את השם אחד, כמו שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והשם עושה אותנו עם אחד כמו שכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זו דרשה אחת. דרשה נוספת בשורה הראשונה בעמוד ב', כתוב בקהלת י"ב, דברי חכמים כדור בנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. והוא הסביר את הפסוק הזה שהתורה, או לפי חלק מהפרשים גזרות חז"ל, הם כמו דורבן. כלומר, כמו הקוץ הזה ששמים על המקל בשביל להקות בשור שהוא ילך ישר, ככה התורה מכוונת אותנו ללכת ישר. זה לגבי המילה דורבן. אחרי זה כתוב את המילה מסמרות, בשביל לומר שבניגוד לקוץ הזה, שזה דבר שאפשר להוציא ולהחזיר, התורה היא דבר קבוע כמו מסמר, והמילה הבאה, נטועים, זה בשביל לומר שבניגוד למסמר, שכשתוקעים אותו במשהו, אז הוא עושה חור, הוא עושה חיסרון, התורה לעומת זאת היא אמנם תקועה במקום, אבל זה יותר כמו עץ נטוע, שהוא הולך ומתרבה ולא עושה חלילה חיסרון, והמשך הפסוק, בעלי הסופות, הכוונה היא לתלמידי חכמים שיושבים אספות אספות בקבוצות ועוסקים בתורה, וחולקים זה על זה בכל התחומים, חלק מתמים, חלק מתארים, חלק אוסרים, חלק מתירים, חלק פוסלים, חלק מכשירים, אז זה יכול לגרום לאדם להרגיש איך אני יכול ללמוד ככה, יש כל כך הרבה מחלקות, ולכן ממשיך הפסוק ואומר, ניתנו מרועה אחד, כל הדעות ניתנו מאותו מקור, ממשה, מהשם, התפקיד שלך כלומד זה לעשות אוזנך כאפרכסת שהיא רחבה מבחוץ ואז היא הולכת ונהיית צרה, כלומר לקלוט את כל הדעות ולאט לאט לסנן את מה שהכי נראה. זו הייתה הדרשה השלישית של רבי אלעזר בן עזריה, אלה היו הדרשות, ורבי יהושע אחרי שתי הדרשות הנוספות שוב מתלהב ואומר, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בו. עד כאן הסיפור. ועכשיו שואלת הגמרא, למה כשרבי יהושע ביקש מהם לומר מה התחדש בבית המדרש, הם ניסו להתחמק, למה הם לא פשוט אמרו לו? מסבירה הגמרא באמצע עמוד ב' שזה בגלל סיפור אחר שקרה, סיפור דומה, ששם התוצאה הייתה לא טובה. וזה שפעם רבי יוסי בן דור מסקית בא לקבל את פני רבו, כלומר לבקר אותו ברגל, את רבי אליעזר, ואותו דבר רבי אליעזר שואל אותו מה התחדש בבית המדרש, והוא מיד ענה לו. הוא אמר, חידשו דין לגבי יהודים שגרים בעבר הירדן המזרחי, כלומר בעמון ומואב. עכשיו עוד שנייה נסביר מה הדין הזה, אבל כשרבי אליעזר שומע את זה, הוא כועס על רבי יוסי בן דור מסקית. יש מפרשים שהוא כועס עליו כי זה לא תקנה שלהם, זו תקנה ישנה, מה אתם אומרים כאילו שאתם חידשתם את זה? יש מפרשים שהוא כועס עליו כי הוא פשוט אמר מה התחדש, והוא לא קודם הקדים מתוך כבוד לומר, אני לא לומד מאף אחד אחר חוץ ממך, כמו שראינו בסיפור הקודם. בכל אופן, רבי אליעזר מקפיד עליו, והוא סוג של מקלל אותו ואומר לו, תפתח את הידיים, ואז פום, פתאום נופלות העיניים של רבי יוסי לתוך הידיים שלו. כמובן יש מפרשים שזה לא באמת פיזית, אלא שהוא נהיה עיוור או קצת עיוור. אחרי זה הוא נרגע והוא מתפלל עליו והעיניים שלו חוזרות. זה הסיפור באופן כללי. ולכן אם נחזור לסיפור הקודם, לכן הם נזרו הפעם והם לא כל כך מהר נדבו לומר לרבי יהושע מה קרה בבית המדרש, אלא רק אחרי שהוא התעקש. עד כאן המסגרת של הסיפור השני. עכשיו ניכנס לדין עצמו. אז כאמור הם אמרו שהתחדש בבית המדרש שהם תקנו לגבי עבר הירדן המזרחי. אז בשביל להבין את זה נקדים שבעבר, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא כבש כידוע גם את העבר המזרחי, ושם ישבו השניים וחצי שבטים, ולכן גם שם היה נחשב חלק מארץ ישראל, וחייבים שם בתחומות ומעשרות, במצוות שמיטה, ככה זה היה עד חורבן בית ראשון. כשחרב הבית, אז הגמרא כאן סוברת שהקדושה נעלמה מכל ארץ ישראל. זה נקרא קדושה ראשונה, לא קידשה לעתיד לבוא, ועם ישראל יצא לגלות. כשהם חזרו מהגלות, אז הם קידשו בחזרה את ארץ ישראל, אבל את העבר המזרחי הם לא קידשו עוד פעם, הם השאירו את זה כמו חוץ לארץ. וממילא, בעבר המזרחי, מהתורה, אין תרומות ומעשרות ואין שמיטה. זה מהתורה, אבל מדרבנן יש תקנה שבכל הארצות הסמוכות לארץ ישראל, כמו בבל, מצרים ועכשיו גם העבר המזרחי, יש מעשרות מדרבנן. עכשיו, מה קורה בשמיטה? הרי כשיש שמיטה, אין תרומות ומעשרות. אבל באותם מקומות בעבר המזרחי אין שמיטה, אז האם התקנה שיש תרומות ומעשרות מדרבנן שייכת גם בשנת השמיטה? אומרת הגמרא שכן, אז נותנים תרומה גדולה, מעשר ראשון. עכשיו, מה לגבי מעשר שני ומעשר עני? הרי בשנה הראשונה והשנייה, הרביעית והחמישית, נותנים מעשר שני. בשנה השלישית והשישית, נותנים מעשר עני. לגבי השנה השביעית, התורה לא אמרה, כי הרי בשנה השביעית אין תרומות ומעשרות. אז כשחזל שם אמרו שיש, אז מה נותנים בשנה השביעית? מעשר שני ומעשר עני? אומרת הגמרא, נותנים מעשר עני, והיא גם אומרת שבכוונה עשו כך שלא קידשו את העבר המזרחי, בשביל שיהיה אזורים שאין להם דין שמיטה, בשביל שיהיה לעניים מה לאכול. זה מה שסיפר רבי יוסי שתקנו באותו יום בבית המדרש, וכעס עליו כאמור רבי אליעזר ואמר, זו תקנה הרבה יותר קדומה, זה לא אתם חידשתם, ועד כאן החלק השני של השיעור שובה בדרך אגב לגבי הדרשה של רבי אליעזר בן עזריה, לגבי הקל שאנשים באים ללמוד, אנשים לשמוע ועטף ליתן שכר למביאיהם, ואגב זה ראינו את עוד שתי הדרשות שממרו בשם רבי אליעזר בן עזריה, ואגב זה גם את הסיפור השני שהגיע רבי יוסי בן דור מסקית לבקר את רבי אליעזר, וגם הוא אמר מה התחדש בבית המדרש, אבל שם התוצאה לא הייתה כל כך טובה, זה היה החלק השני. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה שבע שורות לפני סוף עמוד ב', וכאן אנחנו עוברים לפטור הבא במשנה ממצוות ראייה, וזה לגבי שוטה, שהוא פטור מכל המצוות, גם מעלייה לרגל. מי נחשב שוטה? אומרת הברייתא, יש שלוש הגדרות. אדם כזה שהוא יוצא יחידי בלילה, במקום שהוא לא אזור מיושב, שזה דבר שרק שוטים עושים, והלן בבית הקברות, והמקרע כסותו, הוא קורע את הבגדים שלו, אדם כזה הוא שוטה. זו הברייתא, ולגבי זה יש מחלוקת אמוראים, שרבי יוחנן מבין שהברייתא לא התכוונה שהוא עושה את כל שלושת הדברים, אלא זה פשוט שלוש דוגמאות. אדם שעושה או את זה, או את זה, או את זה, נחשב שוטה. לעומת זאת רבונה אומר, הברייתא התכוונה לשלושתם. זו המחלוקת באמוראים על הברייתא, ועכשיו הגמרא מסבירה את מחלוקת האמוראים. והיא אומרת, אם אתה רואה שהוא עושה את המעשים האלו לא מתוך שיגעון, אלא נראה כאדם נורמלי שעושה את זה, אז גם אם הוא עושה את שלושתם, ברור שהוא לא מוגדר כשוטה. אלא מה מדובר כאן? שרואים שהוא עושה את זה מתוך שיגעון, וממילא רבי יוחנן מובן, כי מספיק שהוא עושה מעשה אחד כזה מתוך שיגעון, הוא נחשב שוטה. למה בכל זאת רב הונא מצריך את שלושתם? מסבירה הגמרא, כי למרות שזה נראה כמו מעשה משוגע, עדיין את כל אחד מהדברים האלו אפשר להסביר באיזשהו היגיון. למשל, הוא הולך לישון בבית הקברות כי הוא רוצה שתשרה עליו רוח תומה, או שהוא יוצא יחידי בלילה כי יש לו איזשהו התקף חרדה או מחלה או חום והוא רוצה להירגע בחוץ, או מקרע כסותו כי יש לו כל מיני מחשבות והוא לא שם לב למה הוא עושה. אז אמנם לא מצב נפשי בריא כל כך, אבל זה עוד לא אומר שהוא שוטה. אבל אם רואים שהוא עושה את כל הדברים האלו, וכאמור רואים שהוא עושה את זה מתוך סוג של שיגעון, אז זה כבר נחשב שוטה. לפי רב הונא זה כמו שור מועד שהוא נוגח שלוש פעמים, גם אם כל פעם הוא נגח חיה אחרת הוא נחשב שור מועד, ככה גם פה הוא נחשב שוטה. אז זו המחלוקת. שוב, לרבי יוחנן מספיק דבר אחד מהרשימה, לרב הונא צריך את שלושתם. עכשיו בא רב פאפה ומקשה על רב הונא בברייתא, ששם כתוב במפורש שמספיק דבר אחד. איזה? אז הברייתא לא אומרת את הדברים שהברייתא הקודמת אמרה, אלא היא אומרת מי שמאבד את מה שנותנים לו. כלומר, מאבד את הממון שלו, שזה לא בדיוק, אבל זה דומה לדוגמה השלישית של הברייתא, כלומר, מקרע כסותו. ומה אנחנו רואים בברייתא הזו? שמספיק הדבר הזה, כלומר, לא צריך את שלושתם, מספיק דבר אחד בשביל להיות שוטה. זו הקושייה של רב פאפה על רב הונא, והוא כל כך בטוח בקושייה שלו, שהוא אומר שאם רב הונא היה רואה את הברייתא הזאת, מן הסתם הוא היה חוזר בו. הגמרא מתלבטת האם הוא היה חוזר בו לגמרי, כלומר שבכל שלושת הדברים עומדים בפני עצמם, כמו שאמר רבי יוחנן, או שאולי היה חוזר בו רק מהדבר האחרון לגבי מקרע כסותו, אבל שאר הדברים לא עומדים בפני עצמם, בזה היא נשארת בתיקו. ועד כאן החלק השלישי של השיעור איך להגדיר שוטה. עוד פעם, הברייתא הביאה שלוש הגדרות, רבי יוחנן אמר שכל אחד עומד בפני עצמו, רב הונא אמר שצריך את שלושתם, לגבי האחרון, מקרע כסותו, כנראה שהוא היה חוזר בו אם היה רואה את הברייתא, שבאמת זה עומד בפני עצמו, לגבי השאר, לא ברור, וזה היה החלק השלישי, וזה הגענו לשורה השביעית בדף הבא, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בפטור של חירש מראייה, מעלייה לרגל, וראינו לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון, אתמול ראינו שאת הפטור של חירש שהוא לא אילם, או אילם שהוא לא חירש, לומדים גזרה שווה מהקל. אז היום למדנו מה המקור של זה בהקל שהם פטורים, וזה מלמען ישמעו, להפוקים מחירש, ולמען ילמדו, להפוקים מאילם, וראינו שתי הבנות איך מלמען ילמדו, לומדים שאילם פטור, או כי מישהו אילם גם לא יכול ללמוד, אבל את זה דחינו, אלא כיוון שני, אמנם כתוב ילמדו, אבל דורשים ילמדו, שרק מי שיכול גם ללמד הוא חייב בהקל. זה היה הסעיף הראשון. סעיף שני, רבי תנחום לומד עוד דבר מהקל לראייה, שכמו שבהקל מי שחרש באוזן אחת גם הוא פטור, כי כתוב באוזניהם, אותו דבר גם בראייה. זה עיקר הסעיף השני. בסוגריים ראינו עוד שתי דרשות של רבי תנחום, וזה א', שגם חיגר ברגל אחת הוא פטור, כי כתוב גם שלוש רגלים וגם שלוש פעמים, שלשתיהם יש אותה דו משמעות שהם גם רגליים וגם פעמים, times, אז מפעמים לומדים שמי שאין לו רגליים בכלל הוא פטור, מרגלים לומדים שגם מי שיש לו רגליים אבל הוא חיגר גם פטור, כיוון שכתוב רגלים, לשון רבים, אז הוא צריך שתי רגליים בריאות, ומי שחיגר גם רק ברגל אחת, הוא פטור. זו דרשה אחת, ובסוגריים ראינו מניין שפעמים זה גם כן רגליים, ודרשה שנייה שרבי תנחום, והבורק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו ברייתא עם סיפור ארוך שמובא כאן אגב הקל, וזה שבאו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמה לבקר את רבי יהושע, והוא התעקש שיספרו לו מה רבי אלעזר בן עזריה דרש בבית המדרש ביבנה, והם סיפרו לו את שלושת הדרשות שהוא אמר, כשהדרשה הראשונה היא לגבי הקל, וזה לגבי הקל את העם, האנשים והאנשים והטף, והוא אמר שאנשים באים ללמוד, אנשים לשמוע, והטף באים רק בשביל להביא שכר למי שהביא אותם להורים. שתי הדרשות האחרות שהוא אמר זה לגבי את השם האמרת היום וכולי, והשם האמירך היום וכולי, שאנחנו עושים את השם אחד בעולם והוא עושה אותנו אחד בעולם. ודרשה שנייה על פסוק בקוהלת, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים וכולי, ואומר שהתורה היא כמו דורבן שמיישר את השור, כך התורה מיישרת אותנו, ושבעלי הסופות זה שיש המון מחלוקות ודעות, אבל כולם ניתנו מרואה אחד. ורבי יהושע מאוד מתלהב מהדרשות שלו, ואומר דור שיש לו את רבי אלעזר בן עזריה הוא לא דור יתום. והגמרא שואלת למה הם בהתחלה לא סיפרו לו ורק אחרי שהוא התעקש, כי קרה סיפור דומה שרבי יוסי בן דור מסקית בא לבקר את רבי אלעזר, והוא אמר לו מה אמרו בבית המדרש, המדרש, ורבי אלעזר כעס עליו שהוא חושב שזו תקנה שלהם, כשזה בעצם תקנה קדומה, וזה לגבי שבעבר הירדן המזרחי, אחרי חורבן בית ראשון, אין שמיטה ותרומות ומעשרות מהתורה, אלא רק מדרבנן, ונותנים גם בשנת השמיטה, ונותנים מעשר עני, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה לגבי הפטור של שוטה מלעלות לרגל. הברית אמרה מי זה נחשב שוטה, מי שיוצא יחידי בלילה, לן בבית הקברות ומקרי הכסותו. רבי יוחנן אמר שאפילו אחד מהם מספיק בשביל להגדיר אותו שוטה, רבון אמר שצריך את שלושתם, והגמרה מדגישה שמדובר שרואים שהוא עושה את זה בדרך שטות, ולכן רבי יוחנן מובן, רבון בכל זאת הורש את שלושתם, כי אם הוא עושה רק אחד אפשר לומר שהוא סתם בדיכאון או איזה מחלה, זה עוד לא אומר שהוא שוטה, אם הוא עושה את שלושתם זה כבר כמו שור מועד והוא נחשב שוטה. רב פאפה מקשה על רבונה מברייטה שאומרת בפירוש שמספיק דבר אחד שהוא מאבד את הממון שלו, אז זה כמו מקרי הכסותו. לגבי שאר הדברים לא ברור האם גם מזה רבונה יחזור בו, וזה נשארנו בתיקו, כל טוב.